אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 505, מאמר ירושת הארץ. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם בעמוד 505, מאמר ירושת הארץ.
אז מאמר ירושת הארץ מבעל הסולם. כתוב כך: ישראל לא ישובו לארצם עד שיהיו כולם באגודה אחת. כאן הרבה אנשים שואלים מה, מתי, מה יהיה ואיך נתקדם וכן הלאה. אז כתוב ישראל, זאת אומרת מי שמשתוקק להגיע לישר כל, כן, למטרת הבריאה, אז הוא לא ישוב, לא יגיע לזה, לארצם, לרצון הזה, למטרה הזאת, עד שיהיו כולם באגודה אחת. וחיבור, עד כדי כך שהחיבור הזה, בחיבור הזה לא יהיה מורגש שזה חיבור, אלא יהיה מורגש שזה אחד. זה התנאי. זהו. לא מדובר על הרצון שלנו כך, רוצים, לא רוצים, למה אנחנו בצורך אחרת קיימים, ההפוכה מזה, אלא יש חוק. ואמרו חז"ל גם כן, שאין ישראל נגלים מהמצב שהם נמצאים, שהם רוצים להגיע לגאולה מהגלות, שהם מבינים שנמצאים בגלות לעומת משהו שזה נקרא אגודה אחת, שאז זה נקרא בשבילם בעיניהם כגאולה, עד שיהיו כולם באגודה אחת, שוב באגודה אחת. ויש להבין מה העניין אחדות ישראל עם הגאולה. בשביל מה אנחנו צריכים להתאחד, להתחבר, שרק בזה אנחנו נגלה את העולם האינסוף, את הכל טוב, את היפה והטוב שאומרים לנו ככה, הבורא טוב ומטיף, נו. למה דווקא הוא עושה לנו תנאי הזה, שאנחנו חייבים להתחבר ולעבוד על האגו שלנו, וממש עבודה הכי שנואה, שאני לא מסוגל לה, שאני כל הזמן בורח מזה. כן? איך יכול להיות? ונקדים העניין מה שכתוב באברהם אבינו, כתוב כך: במה ידע כי אחי שינה. איך אני ידע שאני מגיע למטרה? כן? למה? אברהם שהוא ראה איזה השכר עומד, איזה הגילוי, איזה עולם אינסוף, אז הוא שאל, איך אפשר לרכוש את הדבר הזה? בכלל, זה לא אני. גם מצד הכלים, שאיך אני ארצה דבר כזה? להיות כאגודה אחת, להיות ככלי אחד, להיות כמערכת אחת, שאני מאבד את עצמי, לעומת שאני עכשיו, או, עשיתי עבודה זרה על כל הכלים שלי. כן? האגואיסט הכי גדול מי זה היה? אברהם? כן? עשה פסלים, וכולם מכר אותם. יש לנו דוגמאות האלה גם היום, אבל לעומת אברהם. אז מה הוא אומר? ונקדים העניין במה ידע כי ישנה. זאת אומרת, שאני, איך אני יודע, איך אני בטוח שאני יכול להגיע למטרה. כן? כי כאן אומרים כבר עליי מה אני נמצא ואיפה המטרה וזה וזה. לכן אני נזכר שכדאי לנו ללמוד מאמר הזה. אז מה כתוב על זה? מה הבורא ענה לו? מהתורה אנחנו לומדים? כי גר יהיה זרעך, כן? בארץ לא רחם, ויעבדום ויענום אותם 400 שנה, ואז, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, הבורא אמר לו דברים לא כל כך נעימים. כן? כאן אומרים לי 5 שנים, 15 שנה, כאן כתוב 400 שנה, כתוב בתורה, נכון? אז קודם כל, יש עוד זמן. אבל מה, זאת אומרת, שאתה תצטרך לעבוד קשה, ואחר כך תצא ברכוש גדול. וגם כן רכוש גדול, זה לא אומר שאתה תגיע כבר למטרה ולהכל, אלה, כן, יהיה לך טוב משהו. כי רכוש גדול זה לא בדיוק מה שאברהם שאל. הוא שאל איך אני מגיע לארץ ישראל, כן, ארץ טובה, עמדה, הכל בסדר, איך אני מגיע לזה, כן, לרצון ישר כל, כי ברצון, אם הוא כבר מכוון על מנת להשפיע, אז בטוח שאין לי כבר בעיה, אז אני כבר רוכש בתוכו כל ההשפעה וכל הדבקות והכל. אבל איך אני מגיע לחיסרון הזה להשפיע, ובצורה כזאת שנקרא ישראל, זאת אומרת כל הרצון מכוון על מנת להשפיע. אז אם אתה תעבוד קשה, בעינויים, בכל מיני באמת הבעיות, אז אתה תגיע למצב שאתה תצא ברכוש גדול. עדיין לא מדובר שאתה תגיע לארץ ישראל. וגם כן ארץ ישראל בשבילנו זה לא בגדיל, אנחנו לא כל כך שמחים. ארץ ישראל נקרא שכולי כולי לטובת הזולת, להשפעת הזולת, לא כל כך חסר. ולכן הוא אומר בעל שלום וקשה, איזה תשובה יהיה על שאלת אברהם? זה בכלל לא זה. ועוד, יש להבין, כל עניין הבריאה הזאת שהאדם סובל כל כך, למה לי? כן? באמת, הסבל כל הזמן ומתגבר, ולא אנחנו בלבד, כל האנושות וכולם יחד, מבינים, לא מבינים, מתינוקות והזקנים, כולם, ממש, זו הצורה של ה... שלפי זה אתה יכול להגיד משהו טוב על מי שעשה את זה? ודאי לא. וכאילו יכול ליהנות הבורא את הנבראים בלי כל זה, בלי האיסורים, אתה נותן מכות, אחר כך אתה אומר טוב תקבל שכר, כאילו שהוא נהנה מלתת, מלתת לך מכות, רק גם כן רוצה במשהו לפצות אותך. איזה צורה בכלל. אמנם נמצא בספרים, כי אי אפשר לנשמות לקבל את השכר הטוב שבשבילו ברא העולם, והנשמות בלי שיהיה להם, עולם והנשמות, בלי שיהיה להם כלי מוכנה לקבל, והכלי ההוא אינו מושגת לאדם זולת על ידי הגיעה והתורך לקיים תורה ומצוות, כנראה, לקיים מצוות מתוך הדוחק והמלחמות שאדם נלחם עם היצרה והמניות והתרדות המרובות, אשר הצער והגיעה הזאת בתורה ומצוות ממציא כל כלי לנשמה שיהיה מוכנה לקבל כל העונג והטוב שבשבילה ברא לכל הנבראים. זאת אומרת, תכלס, בצורה קצרה, שלא יכולים בכל זאת אנחנו להגיע כנשמות לקבלת הטוב ועונק, בלי שאנחנו נעבוד קשה. למה אנחנו צריכים לעבוד קשה? כי דווקא העבודה שלנו הקשה, היא בונה בנו החסרונות לאותו המילוי שהוא הכין. ולא יכול להיות שבלי הרגשת החסרונות, בלי הרגשת התורך, בלי הרגשת העבודה קשה ועינויים ממש, אין כתוב בפת במלך תוכל, מים שרת לשתה ועוד, תראו כמה איסורים אנחנו עוברים, ואנושות כולה יותר גרועים ממוות. אין? למה זה קורה? למה בצורה כזאת אנחנו רק מסוגלים לברר את החיסרון למטרה, שבלי החיסרון הזה שהוא יהיה מוקדם למטרה אנחנו לא נרגיש את המטרה, שבלי החיסרון הזה אנחנו לא נתקלל במטרה. אולי אנחנו כבר עכשיו נמצאים במטרה אבל לא יכולים להרגיש אותה מפני שחוסר חיסרון בנו, ובמידה שאנחנו נעבוד קשה כנראה שזה לא מצב שמיד מתגלה, אלא מה כתוב? אתה תעבוד 400 שנה, אחר כך אתה תגיע לקפיצה כזאת שיתגלה לך חיסרון. ועד כמה שאתה עובד 400 שנה, אתה לא מגלה אותו. זאת אומרת, כמה שאתה יותר ויותר מוסיף ומוסיף ומוסיף, יותר קשה לך להדליק שאתה נמצא בדרך הנכונה. עד שאתה לא בורח מהמצרים הזה ומגיע ל... וגם אז לפניך יש עוד איזה תהליך. זאת אומרת, המקובלים לא מסתירים מאיתנו, אלא דווקא רוצים להסביר שהעבודה היא קשה וקושי המתגבר. ואל תחכה שמהיום למחר זה יקרה, אלא אם כן אתה באמת מסוגל לצרף מחר להיום. זה הכל תלוי בך. אז אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, זה נקרא לקיים את התורה ומצוות, זאת אומרת להביא מהאור המחזיר למוטב, שהוא כולו פועל עלינו, שהפעולות האלו הם כולם לחבר אותנו יחד, כי כל התורה היא לא מתקנת אלא מחברת אותנו יחד, כמו שכתוב בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. זאת אומרת, תורה היא מתקנת את היצרה, מהו יצר הרע, ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה, שאנחנו צריכים לגלות את השנאה בינינו, ולגלות את ה... לתקן אותו, אותה בחיבור בינינו. סך הכל, אין לאן לברוח, אלא כולנו, שוב כמו שהוא אמר למעלה, להיות כאגודה אחת. ובזה מובן מאמר בין במשנה אבות, שאומר שם כך, לפונצה האגרה, שפירושו, שהשכר נמדד במידת הצער, שקשה לכאורה. מה העניין הצער של האדם להשכר שלו? למה אני צריך לסבול? למה אני צריך להיות בצער, בלחץ, בכל מיני קלקולים, בהרגשת המצבים נוראים, בבושות, למה אני צריך כל הדברים האלה שאני לא מסוגל לסבול? טוב למות מחיי כדי להגיע להרגשת השכר. אנחנו יכולים להבין, אבל למה זה נברא כך? אנחנו לא שואלים עכשיו שאנחנו כבר נבראים, ומובן שאני מאוד רוצה לאכול, אז בשביל האוכל יורגש בטעמים נוספים. אבל למה בצורה אחרת זה אי אפשר? ולמה דווקא כך? איפה מהטוב להיטיב, שאני צריך לסבול ואחר כך ליהנות? אנחנו לא רוצים ככה, לא מייחלים ככה לילדים שלנו. ובאמור מובן היטב, כי כל העיקר והצער והגיעה שהוכנה בעולם הזה למציאת הכלי לקבל שכר טוב, על הגיעה שבתורה ומצוות, מובן מאליו שכל צערו בתורה ומצוות גדול, הרי שיש לו כלי יותר גדול, ממילא מובן לקבל, ממילא מוכן לקבלת השכר מרובה ביותר. נו, כמו שאמרנו, כן? שוודאי שכמה שהוא סבל יותר, אז הוא מוכן להעריך אז דבר הטוב בצורה יותר גדולה. זה כן. אבל בכל זאת, ואתה מובנת התשובה. תשובת קדוש ברוך הוא לשאלת אברהם אבינו, במה העידה? כי השאלה של אברהם אבינו הייתה משום שראה ברוח קודשו גדול, גודל להפלגה של שכר הטוב, העתיד להגיע לישראל בזכות ירושת הארץ. שהרי כל קיום המצוות תלוי בארץ, גם לפי הגשמיות. קיום המצוות זה רק בתוך ארץ ישראל, יוצאים לחוץ לארץ, כאילו אדם לא צריך לקיים מצוות, לפי ענם ושורש. אלה כדי לדעת שאנחנו נעזור ארצה, איך לקיים וכן הלאה, אז חכמים תקנו. אבל באמת בזמן הגלות אין מצוות. אז מה אומר? מה אנחנו, לאיזה שכר גדול אנחנו מגיעים? באיזה צורה אנחנו משיגים אליו חיסרון, כלי? שהרי כל קיום מצוות תלוי בארץ, ברצון, שאני צריך לתקן אותו. ועל כן, תמה אברהם, אבינו, במה עידה? כי ירשנה. איך אני יודע, איך אני אוכל לרכוש רצון כזה הגדול? אין לי כלום. מה יש לרצון? קצת ככה לאכול, לשתות, קצת לבלות, טיפה, זהו, גמרנו, תעזוב אותי. יותר מזה לא צריך. אני מקבל משהו, אני כבר נסתם. מתענוג קטן ביותר, אני נסתם ולא רוצה יותר. איזה, איך אני יכול לפתוח את עצמי לתענוגים בלתי מוגבלים? אני מיד רוצה לישון, רוצה לנוח, רוצה משהו, ככה, דברים הקטנים. הבימיות היא ממש מורידה אותי. איך אני אפתח את עצמי למצב שאני כל הזמן ירצה? כל הזמן יהיה עם עיניים פתוחות עם הרצון העז. אין דבר כזה. אין? אז במה ידע כי רשנה את החיסרון כל כך גדול לתענוג אינסוף של השפעה, של השגה, של גילויים וכו' וכו'. הבהמה הזאת ממש שולטת עליי. כלומר, במה ידע שבני ישראל, אלו שיש להם באמת רצון להגיע לרוחניות, לפתיחה, להכל, איך הם ממשו אותו? יוכלו לזכות לשכר גדול כזה, או להפלגה גדולה כזו, כי מעין יהיו להם כלים הגדולים שיהיו ראויים לקבלת הקבלה הנפלאה הזו. ועל זה תרץ לו השם את ברך, גר יזריך ויעבדום וענו אותם 400 שנה. יפה, כן? אל תדאג, יתנו לך מכות, אתה תתיישר. כן? שאז יהיה לכם הגיעה רבה בתורה ומצוות, ואז תבין שבדרך זו השיגו בטח כלי קבלה הגדולים, ותשובה מספקת לגמרי. זאת אומרת שאתה תעבור בהכרח, כן? תצטרך לרדת מה שנקרא למצרים, להיות 400 שנה במצרים, 400 שנה זה 4 מידות, כן? השלמות של הכלי, של גילוי הכלי, עד כדי כך, 400 שנה זה נקרא כל הגלויות בסך הכל, כי גלות מצרים בעצמה זה 210 שנה, וכל הגלויות יחד זה 4 דרגות, זה 400 שנה כך נקרא, אז אל תדאג, בסופו של דבר אתה תגיע למצב שאחרי עבודת הפרך בכל הגלויות שאתה תקבל מכות, עינויים, ביזיונות, השפלות, הכל. אתה בסופו של דבר תהיה מוכן לקבלת לירושת הארץ. זאת אומרת, להגיע לרצון שהוא כולו להשפיע, לאהבת הזולת. היוצא מדבריו שצריכים הכנה רבה לירושת הארץ, משום שכל סגולת התורה ומצוות תלויים בה, שעל ידה זוכים לכל השפע והטוב שחשב השם מדברך על כל נשמות ישראל, בטרם שברם, אשר מטעם זה נפלא, מטעם זה נתפלה אברהם אבינו, כי לא הבין מאין יקחו כלי קבלה כל כך גדולים לזכות לקדושת הארץ, עד שהשם יתברך אמר לו שההגיעה בתורה ומצוות בגלות מצרים, מצרים זה נקרא סך הכל כל הגלויות, זה שורש כל הגלויות, כן? הכין אותם בכלים הגדולים הללו וירועים לארץ הקדושה כמבואר. זאת אומרת, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לעבור בכל מיני העינויים האלו, כן? אבל שוב, הגודל, המהירות, הגישה היא בהתאם איך אדם מתייחס למה שהוא נמצא. יכול להיות שאצלו כל טוב הוא מתייחס לזה כמו לגלות, יכול להיות שהוא נמצא בגלות ובעינויים אבל חושב שהכל בסדר גמור. אנחנו רואים אנשים האלו ונשים כאלו, כן? הכל תלוי איך האדם מעריך את המצב שלו. וכשעל זה התינך עוסקים בתורה, זאת אומרת האלו שעוסקים בתורה, נגיד ישראל מה שנקרא, שרוצים לגשת ולא רוצים להגיע למטרה, שיש להם נקודה שבלב, על האנשים האלו, הם כן, אבל העוסקים במילי אלמה, בחבלי העולם, שאינם מוכנים כלל לעסוק בתורה, בתיקון עצמם, ומה עסקו הם על הכלים הללו? כמה יש ישראל? זה שאלת אברהם הלאה. אני יוצא עכשיו מבבל, אני בורח מכאן, מהבבל עם הקבוצה שלי. נכון, אנחנו אולי נגיע לכל מיני עינויים, לכל מיני בעיות, לא מפחדים. אתה איתנו, הוא אומר לבורא. יאללה, קדימה, נלך. אבל מה עם כולם האחרים? מה עם אלו? הם צריכים להתקן גם כן, כל הבבלים. אני עוזב אותם עכשיו. מה יקרה? זאת השאלה. ומה הם עסקו? שלא יכולים לעסוק בכלום, אין להם נקודה שבלב, אתה לא נותן להם התעוררות, אחרת כולם היינו, הייתי סוחב אותי איתי, אלא אתה חלק את כל האנושות לקבוצה קטנה, שנקרא ישר קל, ו-99% שהם, מה הם יודעים? חוץ מגשמיות שלהם, כלום. כל אחד פועל, כל קבוצה פועלת לפי הכיסרון שלה. האלו נמשכים לתיקון, והאלו לא נמשכים. במה הם עסקו? הרי תוכנית הכללית חייבת להיות על כולם. אמנם התירוצו, כי על כן אמרו במדרש הנעל, שאין ישראל נגלים עד שיהיו כולם באגודה אחת. כולם, כאן המילה הזאת כולם, היא בעצם הקובעת. כי הכלל ישראל הם הגוף אחד ממש. שכל עבר ועבר יש לו תפקיד מיוחד לאותו העבר. למשל, הראש מחשב לכל שכל ודעת, והידיים עובדות ומספיקות מזונות להראש, והראש פטור מלעבוד בעצמו, ואין לו צורך לזה, כי הידיים מספיקות לו. והידיים אין להם צורך לחשוב, לחשב כל מיני פעולות שלהם. כן? לחשוב שכל איך לעבוד, כי הראש מספיק בידו לגמרי, נותן לידיים פקודות וזה מספיק להם. עכשיו, אם ישראל נעשו לאגודה אחת, כמו גוף אחד, אשר בעלי עבודה שהם הידיים של הגוף, 99% נגיד, כן? יספקו לראש מה שראש צריך, אז ההגיעה והצער של בעלי התורה, אלו שנמצאים בראש, כן? ועבודה, ישלימו בעד העובדים האלו של הידיים, בעד 99%. ומובן היטב המדרש שאין ישראל מגלים עד שיהיו כולם כעבודה אחת. ואז תהיה הגאולה. זאת אומרת, רואים אנחנו מכאן עד כמה שאנחנו מחויבים דווקא להתחבר עם האחרים, כי הם מספקים לנו את החסרונות שלהם, ולנו אין חסרונות מספיקות. מה שהיה לנו חסרון ביציאת מצרים זה כשקיבלנו ממצרים, היינו בזה כבר אני זה כאן להוסיף בבל, למה באדום? שיהיה בשחור. בבבל, כן? יצאנו מבבל, ירדנו למצרים, 210 שנה היינו במצרים, יוצאים מהבבל, יוצאים מהמצרים לארץ ישראל, כן? ישנה עלייה זה הכל. ישנה עלייה למעמד הר סיני. כן? נגיד, מעמד הר סיני. ממנו והלאה. כן? ממנו והלאה. ממנו והלאה ישנה עלייה לבית המקדש. נו, ודאי שכאן אחרי הר סיני יש לנו עוד כל מיני ירידות ועליות וירידות ועליות ועוד ועוד עד שמגיעים לארץ ישראל, כן? ובונים בית המקדש הראשון. כן? בית המקדש הראשון. אחר כך נופלים, לא לכאן, אלא קצת יותר למעלה, כן? ובונים בית המקדש השני. בית המקדש השני. בית המקדש השני. ובזה אנחנו גמרנו את כל 210 שנה האלו שהיינו בזה. מה שרכשנו במצרים ב-210 שנה האלו, אנחנו על ידי התיקונים, כן, זה היצר הרע. כן? כאן זה התורה, זאת אומרת שיטת התיקון, וכאן זה התיקונים. בסך הכל בתקופה הזאת. עשינו. זהו. נגמרה המדרגה, נפלנו. עכשיו אנחנו נמצאים 2000 שנות גלות, שם זה לא חשוב. שזה, איך שזה נקרא, כל זאת אני אצייר 2000, שיהיה במובן לכולם. כן? עכשיו אנחנו צריכים לעלות. כן? על המצב שלנו כתוב, לא יצאו בני ישראל לגלות, אלא כדי לצרף להם נשמות הגויים. אנחנו צריכים עכשיו לצרף כל הבבל. כן? זאת אומרת, מאותו הבבל שהיה לנו כאן, כן? שסך הכל אברהם לקח כלי קטן מאוד, זה נקרא ישראל, בסך הכל. כל היתר הבבל, כל היתר הבבל, הוא עכשיו צריך לבוא לכאן. לתיקון. אולי לא לעשות כאן, ככה. הוא בעצם כאן, יותר טוב ככה, להביא אותו. כאן יש לנו פגישה עם כל הבבלים, בגלות. ועכשיו, כשאנחנו נכללים איתם, אז אנחנו עולים יחד בתיקון, שיש כאן ראש ויש כאן גוף. ראש זה נקודה שבלב, והגוף זה אומות העולם, מה שנקרא. כך מגיעים לתיקון ההדדי. זאת אומרת, לא יכול להיות אחד בלי שני, שחייבים להיות כמו שגוף לא יכול להיות בלי ראש, וראש לא יכול להיות בלי גוף. כן.
אני רואה שרבא שלה כתב זה בכתב יד, כתוב פה בכתב יד. שהוא כתב את המאמר הזה, למי הוא התכוון? מי הוא חשב שיקרא את זה, חוץ מאשר אנשים שלומדו חוכמת הקבלה? למי הוא התכוון פה? שהוא כתב את זה, למי הוא כתב את זה?
המקובל שכותב, הוא כותב מפני שכתיבה בעצמה היא גילוי. שיכול להיות שאחר כך הוא גונז את זה, היו הרבה כתבים שהוא היה קורא, נגיד כל המאמרים האלו מפרי חכם מאמרים, ואחר כך יש פרי חכם על התורה, פרי חכם שיחות, יש כמה כאלו. זה בא הכל מהכתבים שלו, שהוא היה כל הזמן כותב. אחר כך היה קורא לנכד שלו, היה לו נכד כזה, קראו לו יחזקאל, גם עכשיו חי, בערך בגילי. והוא היה פיקח, וחזקאל הזה ארמומי, אז חלק ממה שנתן לו בעל הסולם כדי שילך לחצר וישרוף, אז הוא ככה לקח לעצמו. הוא היה ממש ילד, אז היה מוצא חן בעיניו שזה ככה ניירות ומה, אני לא יודע, זה מלמעלה, ככה היו מכוונים אותו. אבל נשארו לנו לכן עוד כמה כתבים מבעל הסולם, חוץ מהתלמוד עשר הספירות ופירוש שלו על הזוהר, ואיגרות, שאיגרות שהוא שלח לאנשים, אז מזה יש לנו. זהו. אז בשביל מה כתב? קודם כל, מפני שהכתיבה בעצמה היא גילוי. וזה כבר יוצא לאוויר העולם, ואז יש מזה שאני כותב, שאני נמצא בגוף, ומהראש שלי, ומהשגה שלי הרוחנית, אני מוריד את זה לידיים שלי הגשמיות, ומבצע הפעולה הזאת בכתב, ובזה אני מוריד הכל למערכת הגשמית, ואז זה נעשה יותר קרוב לבני האדם לקלוט. ופתאום פה ושם, בכל מיני מקומות, אנשים מתחילים לחשוב יותר קרוב לאמת. כן.
אני גם כלפני הרבה הרבה שנים התחלתי מאוד קבלה, ולא פה. ואני רוצה להגיד לך שאנחנו למדנו, אבל זה אף פעם לא ראית, הכתבה הזאת לא ראיתי אף פעם. ושלמדנו וקראנו בזוהר, לא אור מחזיר מוטב, אור מקיף. אבל לא היה לי, בוא נגיד ככה, לא היה לי ציפיות, לא היו אכזבות, ולא סבלנו.
אז בשביל מה למדת?
למדנו, כי בגלל החברה, בגלל כאילו ארוחות, ציודות, באנו לשם, וזה היה מין איזשהו כיף, והיינו מתפעלים בשם של בוקר, ואל תשאל.
נו.
הרבה שנים.
אני לא שואל.
יפה.
אל תדע.
ביום אחד, ועכשיו אני אספר לך, ביום אחד, אני מספר בדיוק מה שאני עברתי בקטע.
נו.
ומה קרה. וביום אחד אני יושב מול הטלוויזיה, אחרי כמה עשרות שנים, וכאשר אני נקרא ככה כאילו בתפילות וזה, יושב ורואה אותך פותח טלוויזיה, רואה את לייטמן. אמרתי, מה זה הדבר? מה זה הדבר הזה?
זה באמת, זה
היה משהו מדהים,
משהו מאוד מודע.
איך שהתחלת לי לא כל שפה רוסית וזה, ואני גם אשכנזי, אז לא כל כך התחברתי. אבל ואז אני רואה שמתחיל לדבר.
אני רוצה להגיד שהוא בסדר גם.
כן. ואז אתה מתחיל לדבר. ותשמע, אני אומר לך,
יש עוד מישהו שמדבר על זוהר, כן?
כן, שיש עוד מישהו. והעיני לייטמן הזה שמדברים עליו ככה וזה, אבל אף פעם לא ראיתי אותך. ופתאום אתה מתחיל לדבר, ופתאום אני אומר לעצמי, וואו, מה זה הדבר הזה?
לא.
מה זה הדבר הזה? אני בחיים לא שמעתי את זה. זה בדיוק כמו שאני שמעתי עכשיו שאני שומע את זה.
לא.
ופתאום, זה היה מדהים, ואני שומע ומתחיל ליפול לי הסימונים, אמרי, יאו, אלי, מה זה? ומתחיל לשמוע אותך, מתחיל לשמוע אותך, מתחיל לשמוע אותך, ואני זוכר שקטע שלא היה לי אף פעם, בקטע הערכה הזאת, פתאום אני מעריך, פתאום התחלתי להסתכל על החבר'ה פה, מה זה התחלתי לקנה? אני הלכתי למות, אמרתי, אני חייב להגיע לשם.
איזה פרצוף ראית?
כולם מכוערים, כולם מכוערים, אבל ממש קניתי. והקטע הזה שכל כך רציתי, אמרתי, אני הולך, מגיע לשם. מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שיש מה שנקרא, שאתה בא לסביבה מסוימת, אתה לא מעריך, אתה יושב ואתה בעצם לא מעריך, איפה אתה יושב? הכוונה היא שבן אדם שנמצא באיזה מקום, אפילו שהוא שונא, לא שונא, הוא צריך לדעת להעריך את הסביבה, מה עושים בשבילו. ותאמין לי, אחד הדברים שאתה כל כך נותן את הנשמה שלך.
אבל אתה הגעת לכאן, אתה היית מזלזל בי. אני רואה איך
שאתה ככה.
אתם זוכרים איך שהוא מדבר?
אתה יודע.
ככה,
אתה יודע, אני חצי שנה, שישה חודשים.
זה פוליטיקאי.
שישה חודשים.
אתה אז משקר או עכשיו?
שישה חודשים שאני ראיתי אותך ולא ישבתי לידך.
כן.
וזה קטע שהיה לי כזה חוס חיסרון ממך, ושזה אמרתי, אני חייב להגיע אליך. ולפשוט שהגעתי לפה, ישבתי, אתה יודע, כמו שהרבה אנשים אומרים, לא יודע לך להסביר לך את זה. אנשים מקטרים, וזה בסדר, אז אתה יודע מה, אני מקבל את זה. מקטרים, דרך. למה לא ליהנות מהדרך עצמה? תעזוב עכשיו שהוא בעוד 15.
אתה רוצה שכאן אנחנו נתקיים כמו במקום כשעזבת?
לא. אני אומר, איפה הקטע? אני שואל, איפה החיסרון שאנשים יעריכו, להעריך איפה אתה נמצא בדרך? מה, אתה עכשיו מחכה לי 15-20 שנה? טוב, בוא נגיע לזה, בסדר. למה לא ליהנות מהדרך? סליחה.
ליהנות בדרך.
בטח, ליהנות עם החבר'ה פה, הסעודות. מה, זה כיף לא נורמלי. על מה, תראו, תראו מה קורה בחוץ. אתה יודע, אני אומר, הקטע הזה שאני יושב איתכם פה, אני כל פעם, אז אני לא בא הרבה בשבוע. אבל כל פעם שאני במה, אני אמרתי, לא קשה לי?
כן.
לקום בבוקר, אחרי זה ללכת לעבודה, אני נהנה מכל דקה שלי. נכון, לא הכי קל, אבל איזה כיף. איזה לדעת להעריך את איפה שאתה נמצא. תביא, זה חסר לי. שאני שומע כיתורים, אני בחבר, מה אתם מקטרים? נכון החוצה, תראו מה קורה. תעריכו את זה. בדרך עצמה.
אמת ש... גם כך וגם כך צריך להיות. אם אתה תגיע לכאן, מפני שיש כאן איזה ארוחות ואיזה החברים ואיזה הכל, אתה רק תגיע בשביל זה. האגו שלך לא ייתן לך לחשוב על משהו אחר. אם אתה תגיע לכאן ותרגיש לא טוב, אז אתה גם כן, האגו שלך לא תרשה לך להגיע לכאן, אתה תישאר במיטה. אז צריכים גם זה וגם זה. אמת, שניים. אבל, בכל זאת, כאן נמצאים אנשים, לא כולם, אבל רובם, שיש להם קו שמאל, ביקורת, ששומעים את עצמם, מה יש לי תכלס מהחיים. אני לא רוצה להיות סתם חסיד. אני רוצה להתקדם. חסיד זה טוב, חסידות בכל דרגה ודרגה, חפץ חסד, לא רוצה כלום. אבל אם אני לא רוצה כלום, איך אני מתקדם? איך אני עוד רוכש את חיסרון? מה שהוא אמר כאן, ירושת הארץ, זה מה שאברהם אמר. התכונתו זה חסד. אברהם זה חסד. ספירת חסד, זה העיקר שלו. אז זה מה שהוא שאל. זאת אומרת, נגיד שהכל טוב והכל יפה ו-100%, איך אני מרגיש שחסר לי כל כך דברים הגבוהים. אז מה הוא אמר? אתה תעבור דרך עינויים ותגיע לזה. אבל איזה עינויים? העינויים שאתה עובר, אתה עובר אותם על ידי תורה ומצוות, על ידי האור. זאת אומרת, העינויים בעצמם הם לא סתם שרע לך בחיים האלו. גלות מצרים זה לא שרע לך מחוסר עבודה, מחוסר הפרנסה, מחוסר הבריאות. גלות מצרים שאתה נמצא בחיסרון מאחוריים של האור, שאתה מרגיש שחסר לי רוחניות, שחסרה לי אהבה, חסרה לי השתקקות דבקות. לחיסרונות האלה, לעינויים האלו, אנחנו צריכים להגיע לעבודה קשה בזה. זו הבעיה. אם אנחנו בדיוק נברר את החיסרונות שצריכים אנחנו לגבש, אנחנו נראה אותם בדרגה אחרת, בדרגה רוחנית. אנחנו כל הזמן כאילו עושים חשבון עם החיים הגשמיים שלנו. עזוב את הבהמה הזאת. לא על זה מדובר בכלל. מדובר בתסכולים רוחניים. למעלה מכל מה שיש לנו כאן עכשיו. בזה הגלות, בזה הגאולה, בזה 400 שנה, בזה 2000 שנה, בזה אתה בונה בתי מקדש שלך. לכן בוא נתחיל כלפי זה להעריך את הגלות וגאולה. טוב לנו, רע לנו, ממה נהנים. וגם מה שאמרת, סעודות, ישיבות יחד, כל מיני דברים, התוכן שלהם. אנחנו עכשיו רוצים לצאת למדבר. אנחנו חייבים לגבש ממש כוח חדש, חיבור בדרגה יותר עליונה. אנחנו צריכים להתחיל ממש בכוח ובמהירות לגבש מאמצים שלנו, שיהיה לנו הבחנות חדשות, חיסרון ליצירת הכלי, חיסרון לכלי, תפילה לפני התפילה. זה מה שאנחנו צריכים. אחרת איך אנחנו, למה אנחנו נצא? סתם לעשות פיקניק? אם אנחנו יוצאים, ואנחנו יוצאים, והמקום הזה מזכיר לנו אפילו במשהו שהיינו שם, לא כדאי לצאת. זה חייב להיות כאילו זה חדש לגמרי, שלא היינו, שלא ראינו, שלא הרגשנו אף פעם. מה זה? עד כדי כך זה צריך להיות חידוש. שאתה לא רואה גשמיות, שהרוחניות היא כולה חדשה. אז חייבים לעבור תקופה שהיא נקראת גלות, שהיא ההכנה להרגיש את הארץ חמדת והרחבה, ארץ ישראל. רצון שנקרא ישר כל ישראל, ושם אז כל טוב, כל המילואים. אבל אנחנו צריכים את הרצון, מילוי נמצא. חיסרון שאין לנו רצון הנכון, שאנחנו רוצים כל השטויות מה שיש בעולם, במקום חיסרון הנכון, חיסרון לחיסרון, אותו אנחנו צריכים. נקווה שיחסר לנו, ואז נצא למדבר, לגיבוש. יציאה לכנס כזה זה רק לצורך שכולנו יתחברו יחד כבר בהכנת החסרונות הפרטיים. טוב. כן, מי זה הבחור הצעיר?
אלכס מבר שבע. אני רוצה לשאול לפי המאמר, אני לא מבין איך הידיים והראש מתחברים יחד.
זה אתה צריך לשאול את הרופאים. יש מערכת עצבים שהיא קושרת ראש עם הידיים, והראש מפעיל את הידיים.
כן, אבל לפי מה שכתוב, הוא כותב פה שהידיים לא צריכים שכל כדי לעבוד, אלא הראש מספק להם.
בידיים יש שכל רק כדי להבין פקודות הראש.
ואיך הם מתחברים לראש, איך הם מבינים שצריכים להתחבר? כי אנחנו רואים שאין להם צורך להתחבר לראש, לעבוד להם.
תשמע, זה שהם מחוברים, הם מחוברים. אנחנו לא צריכים כאן לחבר. אנחנו צריכים לגלות את הקשר. אנחנו בעצמנו לא מחברים את המערכת. אנחנו מחיים אותה, אנחנו מגלים אותה. אתה לא צריך לחשוב איך זה צריך להיות מחובר. לא. זה יבוא האור והוא יראה לך את הדברים האלה. אתה צריך רק להיות בחיסרון שיבוא האור. אתה לא הולך עכשיו לחקור איך אם הייתי בורא, הייתי בורא. אין דבר כזה. אתה לא יכול, כי אתה לא נמצא עדיין במדרגה הזאת. כשאתה הולך למשהו לבנות, אתה נמצא למעלה ממה שאתה הולך לבנות, מלמעלה למטה. כשאתה אדם, ואז דומם, צומח, חי לפניך, אתה יודע. כן, דומם, צומח וחי. איפה שדרגת האדם, אתה כבר לא יודע. נגיד אנחנו עובדים עם החומרים של דומם, של צומח, צמחים, של חי, זה בהמות חיות, ואפילו חי שזה גוף האדם אנחנו יכולים לעבוד, כי זה גם כן בהמה. אבל הפסיכולוגיה שלנו זה כבר דרגת האדם במשהו. כבר אנחנו מתקשים להבין את עצמנו. זה דרגה שאני נמצא בה בעצמי. אני יכול לעבוד על משהו, תמיד אני נמצא דרגה מאוד יותר גבוהה. ולהבין את האדם אני צריך לעלות לדרגת האלוקים. אלוקית. לא, משם. לא. ואתה אומר עכשיו ככה, איך הייתי בונה את האדם, את הגוף נגיד שלו אפילו? זה אתה לא מסוגל. אתה יכול רק לבקש שיבוא המאור המחזיר למוטף ממדרגה יותר עליונה, וייתן לך שכל ורגש, איזה שאתה תעלי לדרגה שלו. ואז משם אתה תבין את עצמך עכשיו. גם את עצמך עכשיו, הפסיכולוגיה שלך, אתה לא יכול לגלות. אתה מבין איכשהו מהתנהגות, מהמעשים, איזה כללים אתה מוציא, אבל זה לא מדע. כן.
ובמעשים שלנו בעולם הזה עכשיו, תכלס, זה כל העבודה שלנו למשוך את האור, והוא יעשה את העבודה, או שאנחנו גם צריכים?
כלום. כלום, אל תחשוב יותר. מספיק את זה. רק מאור המחזיר למוטב. כתוב, בראתי את זה רב, בראתי תורת רבלין, כמאור שרב המחזיר למוטב. זהו. ואז אתה מגלה את הכל. כוח הקבלה יש לנו, הקטן. אם אתה מושך כוח ההשפעה, יש לך שתי כוחות. ביניהם, אתה פתאום רואה שיש מערכת, כמו בין פלוס ומינוס, יש לך רק מינוס. נגיד, במינוס אתה אפילו לא מפעיל מערכת, אתה לא רואה אותה, היא לא מתגלה, היא לא פועלת, כי אתה מושך את המאור, יש לך כאילו פלוס, ואז בין פלוס למינוס, בין כוח ההשפעה וכוח הקבלה, אתה פתאום מגלה שיש כאן איזה מנוע, יש כאן מערכת, ומערכת הזאת מתחילה לעבוד, ואז מזה אתה מתחיל להכיר משתי הכוחות, ומערכת שעובדת ונפעלת על ידם, אתה מתחיל להכיר את הבריאה. ואז הבורא שהוא מחזיק בשתי כוחות האלו, ואז אתה נכלל בשתי כוחות האלו, אז אתה מתחיל להכיר אותו, לעלות לדרגה שלו. כי לא בעיה להבין את הבריאה עצמה, אלא דרכה להכיר את הבורא. ממעשה חיכרנוך. בסדר? כן.
יש כנס בין ה-23 ל-25 במרץ, הוא מתקיים באירופה, בליטה, בווילנה.
נכון, גם אני צריך להופיע שם, נכון.
וביקשו מאיתנו עכשיו לברר בדיוק את החשיבות של האירוע הזה, אז שאלה מיעקב מגרמניה, מה החשיבות של הכנס הזה? ואיך אתה ממליץ
את קבוצות... עוד פעם, מתי זה?
בין ה-23 ל-25 במרץ.
כן, קודם כל ככה, יש לנו שם קבוצה גדולה מאוד, יש גם כן יחסים טובים בממשלה ובאוניברסיטה שלהם והכל. אני הייתי גר בעצמי בליטה 4 שנים לפני שיצאתי לישראל, כי לא יכולתי ישירות מרוסיה לבוא. ומכיר אותה מקום טוב, אמנם שעברו שינויים גדולים. מקום זול לעשות כנס, פי 3 מה שבאירופה. ולכן אני חושב שבגלל שזה נמצא גם כן בגבול בין רוסיה לאירופה, ושייך ומצד שני שייך לשוק המשותף, אז יש קל מאוד להגיע מכל אירופה, זול מאוד, גם הכנס עצמו, גם המגורים, גם להגיע לשם זול. ולכן אנחנו בחרנו את המקום הזה, ואני חושב שכדאי להגיע לכל אחד ואחד מי שרק מסוגל, כי זה לא לישראל ולא בכל מקום אחר. לא יהיה לנו כנס אחר בקרוב באירופה, אלא שם בלבד. ולכן אני מזמין לשם את כולם, גם מזרחה וגם מערבה מהמקום הזה, ונקווה שאנחנו נעשה כנס טוב. יש לנו שם מקום, נדמה לי, ל-900 איש, ויוצא בערך $30, משהו כזה, אני שמעתי, בצורה משהו מאוד מאוד זול ונוח, אז כדאי. ואני גם כן חושב שאותם אנשים שלא יכלו לבוא לישראל, מהעמקי רוסיה שם, כן? גם כן יכולים לשם להגיע. כן.
אז שאלה בעצם, איך אתה ממליץ לקבוצות באירופה לעבוד כהכנה לכנס, כמו קבוצה?
לעורר את כולם לבוא. לא, זהו, זה מספיק בינתיים. וחוץ מזה, יעקב שלנו הוא כל כך מסור וכל כך מחור וכל כך שזה אין לי מה להגיד אחריו. שירגיעו אותו כמה שהוא רוצה להדליק אותם וככה לעורר אותם. חוץ מזה, יש לנו שמחה גדולה פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו של בני ברוך, שעדיין לא כתובה אבל צריכים לכתוב, אני מקווה ששנקה יכתוב לנו את ההיסטוריה שלנו פעם, כן? אנחנו פותחים היום קורס מיוחד, קורס של יסודות הקבלה בלרן צנדר בספרדית. אז כל הכבוד אז כל הכבוד לקבוצת מיאמי שלנו, ששם קיינר ועוד עוזרים, וגם כן מכל העולם יש הרבה אנשים שיחד איתו נמצאים ומפעילים את הקורס. יש כבר מעל 1,500 נרשמים מצפון אמריקה, מדרום אמריקה, ונקווה שזה באמת יהיה הלרנינג סנטר החזק. אנחנו יודעים עד כמה ש... העם הזה דוברי ספרדית, עד כמה שהם חמים, עד כמה שהם באמת אהובים עלינו, שיתקרבו ויהיו עוד ועוד, אז שיצליחו. נו, ואתה תגיד כמה מילים.
שתי הודעות לסיום. רוצים להשתתף בהפצת מסר הערבות לעולם ברשת האינטרנט? כל מה שעליכם לעשות זה לשלוח מייל בכל שפה לכתובת הבאה: projectworldevents@gmail.com. להיות אדם, קורס להבנת המציאות החדשה, ביום שלישי הבא, 24 בינואר, בשעה 7 בערב, יתקיים המפגש השבועי עם הרב לייטמן באשכול פייס אפולה. המפגש ישודר בשידור חי בערוץ קבלה לעם, הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. לפרטים 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם. בזאת נסיים, תודה ויום טוב. We will become together as one, we'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, как como un malestar, nuestra actitud controlará.